אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שלומך?
בסדר.
איך עבר שבת?
בסדר גמור, כמו כל שבת. הניתוק הזה, יש בו ברכה גדולה.
האם אפשר להתנתק? ניתוק מה, מהחדשות?
כן.
לא, אני גם ככה לא מחובר לחדשות.
גם אתה די מנותק בשבתות.
בוודאי. אני מנותק אבל גם בימי חמישי ושישי. לא תצליח להשיג אותי, גם אם תנסה.
אבל דיברנו על שבת.
כן, לא, הניתוק הוא טוב, אבל השאלה אם רגשית אפשר להיות מנותקים.
לא, 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 לא. לא. אבל אפשר בשבת לנסות להתעלות טיפה למקום אחר, לא להתנתק. לא, אי אפשר להתנתק. אי אפשר ולא צריך.
חרש זאת, ואף על פי זאת, זאת הפתיחה שלנו הבוקר. ראיתי ידיעה אתמול בערב שגרמה לי להתגעגע למציאות של פעם. ראיתי ידיעה בניו יורק טיימס שנהג מונית מטוקיו נשלח למאסר בגלל שהוא דרס יונה. ממש במציאות אחרת, היינו פה פותרים את השידור עם זה, מדברים על פגיעה בבעלי חיים, בנהיגה, דרסת פעם, לא דרסת פעם.
שמור על זה למציאות אחרת, זה נושא טוב. אבל עכשיו אנחנו לא במציאות הזו.
נכון, נכון.
שמור את זה, אבל שמור, תזכור את זה.
אמרתי רק שלו היה.
לא, אני באתי לזכור.
לו היה אפשר. וגם דיווחי תנועה. זוכר במציאות אחרת אם נותנים דיווחי תנועה?
כן, זה נגמר. למרות שיש פקקים.
כן.
אין סיבה, לא... למה זה נגמר?
אני לא יודע.
כאילו מלחמה אז אין דיווחי תנועה?
אין מושג.
שי, יש סיבה לזה?
לא שמעתי אבל תלונות של מאזינים שאומרים, אני לא יודע עכשיו איפה פקוק.
טוב, נבדוק את זה.
טוב, הרבה סיפורים מעניינים. נהיה הרבה בצפון הבוקר.
נהיה הרבה בצפון, כי צריך להיות בצפון. איכשהו הצפון קצת נזנח.
תרתי משמע.
נכון.
לא רק בשיח הציבורי,
כן,
הכוונה.
כן, צריך לדבר על מה שקורה שם.
נדבר עם אנשים שמרגישים שהוזנחו, וגם נדבר על המלחמה. כל מה מדברים על... האם תהיה מלחמה בצפון? יש מלחמה
יש
בצפון.
יש מלחמה בצפון, חד משמעית.
אפשר להתווכח על כמה היא, כמו שהכתבים הצבאיים אוהבים להגיד, עצימה, אבל יש מלחמה בצפון. נדבר על זה בהרחבה הבוקר, נדבר גם על הלוחמינו שנפלו עוד...
ונפצעו, נדבר עם... תתן לנו בשעה הבאה שיחה מעניינת עם קצין שנפצע בקרבות.
הרבה דברים הבוקר. שי פרלמוטר עורך את המשדר הזה, נדב רוזנצוויג מפיק, אמיר שמואל על הביצוע הטכני. אנחנו נשמיע גם במהלך השעתיים האלה, אנחנו קוראים את זה פרויקט הטרנזיסטור. כיוון שאנחנו יודעים שיש מי שמאזין לנו, חיילינו שנמצאים בעזה או בגבולות אחרים, ושומרים עלינו סתם חיילים שעוסקים במלחמה, ואני יודע שמי שנמצא עכשיו, גם בחאן יונס מקשיבים עכשיו באמצעות טרנזיסטורים, אם רוצים להעביר מסרים אלינו, לאהוביהם, ברחבי הארץ, אפשר לעשות את זה באמצעות הודעה קולית בוואטסאפ. 050-693-7701, 050-693-7701, ואל תגידו, יש לכם טרנזיסטור, אז איך הם שולחים הודעות קוליות? בוא, מי שמאמין לא מפחד.
שלחו, אנחנו נקרא. רואי שרון כתבנו...
נשמיע. נשמיע, לשלוח הודות קוליות, לא נקרא, נשמיע, לא לשלוח טקסטים.
אמרתי נקרא?
כן. טקסטים זה לרועי שרון, הודעות קוליות אלינו.
רועי שרון, שלום.
כן, שלום.
איפה אנחנו עומדים הבוקר?
הבוקר אנחנו מסכמים את הסופש שכנראה הכי קשה מבחינת נפגעים. הכי הרבה לוחמי צה"ל שנהרגו בסופש אחד, מה שהתחיל התמרון הקרקעי, שמה שאנחנו אפשר לשים לב, שהנפגעים והקרבות הקשים וההתקלויות עוברות, אם עד לפני שבוע זה היה בצפון הרצועה, אז עכשיו זה בדרום הרצועה. דרום הרצועה ומרכז הרצועה, עדיין גם במרכז הרצועה. רואים את המחירים הקשים, שבעצם הם מתחלקים לכמה סוגים של תקריות. יש תקריות של פגיעת נונטט, שם באמת היו חמישה...
שם יש חמישה מה? היית מקוטע?
הרוגים. יש מטען חבלה, שרכב קל, המר...
חמישה הרוגים בתקרית נונטט אחת, התכוונת?
חמישה הרוגים, כן.
אוקיי.
יש עוד שני הרוגים במטען, הרכב המר שעולה על מטען, רכב המר שהוא לא רכב משוריין, וגם אנחנו שואלים את השאלה למה רכבי המר קלים כאלה נוסעים בתוך הרצועה, אבל יש אילוצים של מלחמה ולא הכל מתוכנן שם, ולא הכל אפשר לפעול לפי מידת האיומים באותו רגע ובאותו מרחב, ויש עוד הרוגים בתוך כשכוח של סיירת גבעתי נכנס לתוך מרחב שהוא צריך לסרוק אותו ומופעל עליהם מטען חבלה, ויש עוד התקלות ועוד RPG. בקיצור, אלה האיומים שאנחנו כבר מדברים עליהם כבר כמה שבועות.
אז יש 13, אז יש 13 לוחמים ש...
13, כן, ביומיים.
נפלו במהלך השבת הזאת?
חמישה שמותיהם פורסמו אתמול ושמונה הבוקר.
אז ניתן את שמונת השמות של הלוחמים שהותר לפרסום דבר נפילתם לפני כשעתיים. הפרסום היה לפני כשעתיים. סמל ראשון דוד בוגדנובסקי, בן 19 מחיפה. סמל ראשון אורל בשן, בן 20 מחיפה. סמל ראשון גל הרשקו, בן 20 מפתח. סמל ראשון איתמר שמן, בן 21 מלפיד. רסר במילואים נדב יששכר פרחי, בן 30 מהרצליה. רסר במילואים אליהו מאיר אוחנה, בן 28 מחיפה. רב סמל במילואים אליסף שושן, בן 23 מירושלים. רב סמל במילואים מועד אשור, בן 23 מכפר יונה.
רואים מספר ההרוגים הגבוה בסוף השבוע הזה מלמד משהו על עוצמת עוצמת או עצימות הלחימה שעלתה, או שאין קשר?
יש את האזור הזה של חאן יונס, ששם צהל מתמקד עכשיו, ושם גם הוא צפוי להתמקד, גם בימים, בשבועות הקרובים, והוא נחשב, הוא כן נחשב מרכז הכובד של חמאס. זה לא אומר שצריך להיות שם, שיש כל יום יותר הרוגים ממה שראינו בימים שלפני זה, בתמרול שהיה בצפון הרצועה. יכול להיות, יש ימים שהם מסתכמים בפחות מחמישה הרוגים. אבל זה, בגלל שזה מלחמה ושום דבר לא צפוי שם, אז יכול להיות ריכוז של תקריות באותו יום מוביל למספר כל כך גבוה של 8 הרוגים ביום, ויום לפני זה 5 הרוגים. אז אין תשובה על השאלה הזאת אם יש משהו עכשיו ספציפי שקורה בחאן יונס. צה"ל מבין ששם שם יש את מרכז הכובד של החמאס, שם מתחבאים איפשהו באזור הזה מתחת לאדמה הבכירים של חמאס, שהם עזבו את העיר עזה בתחילת המלחמה והגיעו לאזור הזה, ועכשיו יש שם הכי הרבה, יש שם את הריכוז כוחות הכי גבוה שיש שם מתחילת המלחמה, וצהל תפוי עוד לעבות את הכוחות שם. לפי דיווחים פלסטינים, בצפון הרצועה עזבו הרבה מאוד כוחות בסוף השבוע. גם צהל בישר בעצם על כוחות רבים שעזבו שם את מתוך חטיבות גולני וצלחנים וביסלח ו-188, עזבו, סיימו את המשימות באזור צפון הרצועה, וסביר להניח שהם יעברו לאזור הזה של דרום הרצועה, ששם כרגע יש לחימה. יש שם, צריך להגיד, בחאן יונס מתרכזים רוב הכוחות כרגע של צהל ברצועת עזה, באזור הזה, ובאזורים האחרים בדרום הרצועה צהל עוד לא התחיל אפילו את התמרון הקרקעי, לא ברפיח ולא בדיר אל בלח.
זה מעלה את השאלה, אנחנו יודעים כמה אחוז מהעבודה מבחינתו של צהל מאחורינו, כמה אנחנו מתקרבים להשגת יעדי המלחמה שהוגדרו מראש?
לא יודעים, כי היעדים הם בסוף הם לא בכמה קילומטר מרובע צהל מתמרן, אלא בפירוק יכולות חמאס.
אבל איך אפשר למדוד את זה?
בחיתול הבכירים שלו. אני לא יודע אם אפשר למדוד את זה עכשיו. אם אתה מסתכל על זה עכשיו, אז אנחנו עדיין רחוקים. רחוקים, וגם אגרי, אתמול דובר צהד במסיבת העיתונאים שלו, אומר, הפעולה הזאת תימשך עוד זמן רב.
לא, אני חדד רגע את השאלה שלי. אם נניח, סתם, זה לא מה שהיה, אבל נניח, צהל היה אומר מראש, תראו, יש בעזה 40 אלף נושאי נשק, כדי לחסל את יכולות, למוטט את יכולות חמאס, צריך להרוג 35 אלף מתוכם. אז היינו יודעים איפה המשימה תושלם. אם הוא היה אומר, צהל, מערכת המדינית, לא משנה, שיש X קילומטרים מרובעים ברצועת עזה, וכשנעמוד ברגליים ונכבוש X מתוכם, אז המשימה תושלם. יש בכלל משימה מוגדרת כזו, שמתישהו מישהו יוכל להסתכל ולהגיד, הנה, עשינו את זה, או שמתישהו פשוט יודיעו לנו, הנה, זה קרה עכשיו?
אני חושב שיש שלב שאנחנו נעבור משלב ב' לג', המטרה של שלב ב', שזה השלב שאנחנו נמצאים עכשיו, שזה התמרון הקרקעי המסיבי עם הארבע אוגדות שמתברנות קרקעית בתוך רצועת עזה, המטרה שלו זה להכין את השלב השלישי. השלב השלישי, צהל יוכל לפעול גם בלי להיות עם רגליים על הקרקע של ארבע אוגדות בתוך הרצועה, אלא חטיבה פה, שתי חטיבות שם, מבצע של שבוע, מבצע של כמה ימים, וזה עדיין, מה, זה משהו שעכשיו אי אפשר לעבור לשלב הזה, כי עוד אין את התשתית, עדיין חמאס חזק מדי ויציב מדי, ויש לו עוד יכולות פיקוד ושליטה בחלק מהגדודים שלו, לא בצפון הרצועה, אבל בטח בכל הגדודים שלו, בחטיבות רפיח, בחטיבת חאן יונס, בדיר אל בלח, במקומות האלה. כשצהל, אני לא יודע באמת מי ינהל את זה, מי יגיד, הגענו לנקודה הזאת, אבל כשאנחנו נשמע שאפשר לעבור לשלב השלישי, לשלב ג', משלב ב' שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אז נבין שאפשר, סליחה, שצהל הביא מספיק הישגים נגד ארגון חמאס, וארגון חמאס נפגע פגיעה מספיק משמעותית, כדי שיהיה אפשר לעבור ללחימה שהיא פחות, איך אמרתם מקודם, עצימה, פחות אגרסיבית, פחות כוחות עם נוכחות פיזית על הרגליים, טנקים, שריון והנדסה.
תגיד רואי, בשלב הזה, היום ה-79 למלחמה, איך צהל רואה את השגת היעד של החזרת החטופים?
אתה שואל על המסע ומתן, או אתה שואל על מבצעים להחזרת מבצעים אופרטיביים?
האם יש איזה תוכנית שצהל רואה לנגד עיניו, תוכנית שבמסגרתה, האם בצהל אומרים רק מסע ומתן עקיף עם חמאס יאפשר את השבת אנשינו מעזה?
לפני כמה שבועות אמרנו, שמענו את צהל ואת ראשי מערכת הביטחון, אומרים כמה שהתמרון יהיה יותר אגרסיבי, וחמאס יחטוף יותר מכות פיזית בשטח, ככה זה ילחץ אותו ללכת לעסקה. כי לפני זה הוא לא יסכים ללכת לעסקה. אז באמת על העסקה, על הפסקת אש הראשונה ועל עסקת החטופים ששוחררו 110 חטופים, זה כנראה היה נכון, זה באמת הצליח וזה הוביל ללחץ. אבל מאז אנחנו לא רואים את המשוואה הזאת באמת מתקיימת. צהל פועל בתוך חאן יונס, היא משקיעה הרבה מאוד כוחות, גם של הנדסה, גם של חיר, גם של שריון, גם מהאוויר, ואתה לא רואה את חמאס נלחץ. אמנם שבוע שעבר ראינו את חמאס לפרסם סרטוני חטופים, שזה לכאורה אפשר להגיד, הנה, כנראה שהוא כן רוצה עסקה אחרת, למה הוא פתאום מוציא את הסרטונים האלה. מצד שני, אנחנו שומעים את הדיווחים על הפגישות המדיניות עם ראש ממשלת קטר, עם עניה, ואתה לא רואה שחמאס באמת מתכוון פה לרדת מהעץ הזה. כשאני אומר העץ, אני מתכוון לזה שחמאס אומר כולם תמורת כולם, או עצירת על מלחמה לטווח בלתי מוגבל, שזה ברור שזה תנאי שישראל לא יכולה לעמוד בו. אז כרגע זה לא נראה שהתמרון הקרקעי מוביל לתוצאה הרצויה הזאת.
עם כוכבית אחת קטנה, רואי, כי צריך להגיד שגם שלושת החטופים שלצערנו הרגנו בטעות בסוף השבוע שעבר, הגיעו למצב שבו הם משוחררים בגלל הלחימה.
הם זה נכון, אבל כשמדברים על לחץ שחמאס נכנס ללחץ בגלל התמרון, וזה יגרום לו להתקדם כמה שיותר מהר לעסקה, אז אנחנו לא רואים את זה. ואחת הבעיות היא שנכנס דלק, נכנס סולר לרצועה כל יום. לפני הפסקת האש, אם אתם זוכרים, לא היה הכנסה, לא נכנסו דלקים לתוך רצועת עזה, ובתוך המנהרות הם חייבים דלק בשביל בחירי חמאס, בשביל לנהל את הלחימה לטווח ארוך. אז מתישהו זה היה עלול להיגמר להם. ועכשיו, כל יום נכנס דלק לרצועה, וכשזה נכנס תחת הכותרת סיוע הומניטרי. סיוע הומניטרי זה גם למזון וגם תרופות, אבל זה גם דלק. ובדלק הזה, לכאורה זה מאפשר לבחירי חמאס את השרידות הכמעט נצחית במנהרות, בתשתית התת-קרקע, כשהחישוב שהם עושים, בחירי חמאס, זה אנחנו נצליח להישאר מתחת למנהרות. כלומר, אנחנו חמאס יותר ממה שצהל וישראל, עם הלחץ הבינלאומי, יצליחו להישאר ברצועת עזה מעל האדמה.
רואי שרון.
רואי, תודה רבה.
תודה.
אליק בסקין, שלום.
שלום.
אתה דודו של סמר ראשון בוריס דונבצקי, לוחם שריון שנפל ברצועת עזה. לפני הכל אנחנו רוצים להשתתף בצער שלכם, של המשפחה.
תודה.
ספר לנו עליו, על בוריס.
תשמע, אני, תשמעו, אני פשוט הייתי איכשהו הרגשתי מאוד קרוב לכל הסיפור שלו, כי אני תכלס, הדרך שלו הייתה דומה לדרך שלי, כי אני גם עליתי לבד, אמנם בגיל קצת יותר מבוגר, בגיל 18, וגם הייתי חייל בודד. ואני ואשתי, אז שהוא הגיע ב-2018,
שהוא היה בן 16.
כן, כן. אנחנו חשבנו, אולי אני אמץ את חייל בודד, ופתאום בוריס מגיע. ואנחנו מבינים שיש לנו פה ילד ש... ואשתי היא אחות של האבא של בוריס, דודה שלו. ואנחנו מבינים שאנחנו, הנה, יש לנו פה ילד ש... אפשר לאמץ, וזה גם ילד קרוב אלינו.
ואז מה, הוא בעצם, הוא גר אצלכם?
לא, הוא לא גר אצלנו, הוא למד בפנימיה, באלוני יצחק, אבל הוא היה מגיע אלינו כל הזמן, זאת אומרת, הוא היה יכול להגיע אלינו מתי שבא לו, וגם לא להגיע אלינו מתי שבא לו, זה חשוב לנו, היה לנו חשוב מאוד, כי אנחנו מכירים את הגיל הזה, הם מאוד עצמאים, זה מה שחשוב להם, ו... אולי המעשה העצמאי הראשון שלו, זאת הייתה החלטה לעלות לארץ.
זהו, החלטה אני מניח קשה, בגיל 16 להשאיר את כל המשפחה ברוסיה מאחורה.
תשמע, אני לא יודע, קשה, בגיל הזה הכל קל. אני אומר מאותו מקום. אבל כן, זה לא קל, גם זה לא הלך שם חלק בגלל מצבו הרפואי, שהשתפר פלאים. מאז שהוא הגיע לארץ, הוא היה קצת אסמטי בילדות. הקיצור, הוא הגיע, ואתה יודע, אתם יודעים, הצטרף אלינו בכל הכוח, מה שנקרא. בחמש שנים היה לו מה לעשות, הוא כל הזמן עשה משהו, כל הזמן חקר משהו, כל הזמן נפגש עם מישהו, כל הזמן דיבר עם מישהו, היו לו המון חברים, אנשים עד עכשיו כותבים לי, למשל, הנה, אתמול בערב, כתבה לי מישהי, וזו לא פעם ראשונה, שהיא פשוט עזרה להם שם עם אוכל, הם שכרו אחר כך דירת שותפים כזאת עם עוד כמה חיילים, בקריית ביאליק, כי היה חשוב לו עצמאות הזאת. והיא פתאום כותבת שהיא עזרה להם שם עם אוכל, והוא תמיד אמר תודה, אני פשוט מצטט את מה שהיא כתבה, הוא תמיד אמר תודה, והוא תמיד חייך, והם דיברו גם תוך כדי הזה, קיצור, הוא היה...
תגיד מילה, אליק, על הרצון של בוריס לעלות לארץ, פחות, לעלות לארץ לבד זה, בגיל כל כך צעיר, זה עניין, תגיד משהו על הרצון הזה שלו לעלות לארץ ולשרת בצבא.
אוקיי, לדעתי אתם עושים קיצור דרך. אני לא חושב שבגיל 16 או 18 לבן אדם יש איזשהו, אני לא יודע, חלום ציוני שהוא ממש, הוא רואה אותו, כן? שאפשר פשוט... אבל...
אז מה יש לו?
יש לו עניין, יש לו רצון, יש לו רצון ל... לגעת במדינה הזאת, להבין אותה, להגיע, וכאילו להבין אותה לא מרחוק, כן? להבין אותה מבפנים. ואז בן אדם מגיע, ואם הכלי כזה, והיה פה. אז הוא מתחיל פשוט לצבור את, את החוויות הישראליות. עכשיו, בוריס, בחמש וחצי שנים שהוא היה פה, הוא פשוט התקדם, והוא רכש את ה... לא ידע על הארץ, אלא את ה... לא יודע, את הישראליות. זו מילה אחת. ניסיתי פה להסביר, אבל זו מילה אחת. אולי זה לא היה סוף הדרך, אבל... טוב, זה היה סוף הדרך, אבל... הוא עשה את כל הדרך, והוא מאוד רצה. גם כשהוא רצה להתגייס. הוא לא... הוא ממש רצה את השריון, את ה... הוא רצה להיות לוחם, וזאת הייתה בחירה.
כן, ואהב את זה גם אחרי הגיוס?
מאוד, מאוד. אני, זאת אומרת... בוא נגיד את התמונה שעכשיו רצה כל הזמן בפייסבוק, ואני צילמתי בסוף המסלול, ביד לשריון. הוא היה מאושר, הוא היה פשוט חייך, הוא רצה והוא מצא את המקום שלו, גם בארץ, גם בצבא, גם בטנק. היה לו שם איזה מזוודה, לא מזוודה, סוג של ארגזון כזה, עם כל מיני כלים, הוא טיפל שם בכל תקלות קטנות, בשטח, כי היה לו, היו לו ידיים טובות.
כאילו אליק, מה אתה יודע על נסיבות נפילתו, מה קרה?
קרב, הם היו בדרך לאיזושהי משימה, אני לא יודע כמה אני יכול, אז אני ככה בכמה מילים. הם היו בדרך לאיזושהי משימה, הדיניין שהיה מלפניהם על מיטן, והתפתח שם איזשהו קרב, והטנק שלו, זה היה אחד משני הטנקים הקדמיים, שעקפו את הכלים של הנדסה, וכנראה קיבלו איזשהו RPG. אגב, זה לא היה ה-RPG הראשון שהם קיבלו. זה אפשר לספר, אגב. כי אני זוכר אותו פשוט בסוף ספטמבר כזה לפני המלחמה, הוא הגיע אלינו ממש לשעה, שעתיים כזה, בדרך לאן שהוא, פשוט קפץ, גם רצה לקחת משהו כי הוא יפסן פה כמה דברים, ואני התכוננתי ליום הולדת שלי, והוא לא היה יכול להיות, אז הוא אמרתי לו בסדר, נו יאללה. פעם הבאה אנחנו נעשה, הוא בישל איתי כל הזמן, אנחנו. אני אוהב לבשל, והוא גם. ופעם הבאה ראיתי אותו באמצע אוקטובר, שהם חיכו לכניסה הראשונה. אגב, בספטמבר הוא היה קצת שבוז, הוא כבר חשב על מה יהיה אחרי הצבא, איך הוא ילמד, כבר היה משם. באמצע אוקטובר לא היה משם, הייתה שם רוח קרב ממש רצינית, גם לו וגם לכל החברים שלו, נסענו למקום שהם ישנו פשוט, והבאנו להם כמה דברים, וזה... זה היה באמצע אוקטובר, ואז הם נכנסו, וייצאו כי קיבלו RPG, הוא שלח לי כמה תמונות של הטנק, את הפגיעות, בווטסאפ. מה אני אענה לו? שאלתי אותו אם יש ביטוח. קיצור, פעם אחרונה נסענו לגבול עזה, הקיצור לזיקים. הם היו שם בתיקונים, הם כבר סיימו כמעט, והיו צריכים להיכנס עוד פעם. ובמפגש הזה, שזה היה בעצם המפגש האחרון שלנו, אני פשוט ראיתי את השינוי אפילו מאמצע אוקטובר, ששם הם התכוננו לזה, הם למדו את זה, הם תרגלו את זה, אבל הם עוד לא היו במלחמה עצמה. ובפעם האחרונה אני ראיתי בן אדם שיודע בדיוק לאן הוא הולך, והוא הולך. ואגב, אני חושב שזה רגע הגבורה. ואגב, יש שם כולם כאלה. אני מקווה שגם החדשות הקשות של הבוקר, כמו שדפקו לנו בדלת לפני שבוע, אז שיהיה פחות ואולי אפילו לא יהיה בכלל.
אלק בסקין, דודו של בוריס דונבצקי, שנפל בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, אליק.
תודה לכם.
אנחנו כאן, ואנחנו מזכירים לחיילים שמאזינים לנו כעת, ונמצאים אי שם. לא חשוב איפה השם הזה נמצא, אבל רצוי שיהיה...
שם.
ממש שם. אנחנו מאפשרים לכם לדבר עם העורף, מה שנקרא. איזה עורף שתבחרו.
מעל הראש שלנו.
יש לנו מספר לשליחת הודעות קוליות בוואטסאפ, 050-693-7701, 050-693-7701.
והנה יונתן.
אהלן חברים, אני יונתן, חייל מילואים. רוצה לשתף שני דברים. דבר ראשון, שאני גאה מאוד 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 להיות חלק מהעם הזה בימים האלה. ממש מרגיש את השייכות שלי לעם, ושהמילואים זה לא דבר מובן מאליו, אלא זה דבר נצרך והוא משמעותי. ודבר השני זה שדווקא המקום הזה של המילואים גילה לי עד כמה אנחנו יכולים להיות ביחד. בשבוע שעבר כשהשתחררנו, הקב"ן אמר לנו, תקשיבו, צריכים לקחת אתכם, את כל המחלקה הזאת שיש בה גם דתיים, גם חילונים, גם קיבוצניקים, שמאל, ימין, הכל ביחד, לטמון אותה באדמה ולהצמיח אותה, כי באמת היה לנו שם מחלקה מופלאה, מחלקה 3, כבוד.
חתכנו אותו, זה נשמע כאילו הוא רצה עוד להמשיך לומר כמה דברים.
אבל אמר דברים חשובים מאוד, כן.
מחלקה 3, כבוד.
כבוד. ויונתן, לא יונתן. עכשיו לך תדע אם זה יורם או יורם.
בוא נלך אל יורם, ואם הוא ירצה שנקרא לו יורם, אז יתקן אותנו.
טוב, תתחיל.
יורם, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר.
איפה אנחנו תופסים אותך?
במלון בטבריה.
מלון בטבריה.
לא בדובב הבוקר.
אין לי כבר לאן לעלות. היה לול ופעמיים קיבלתי פגיעות ישירות, הלול נערס, אין כבר מה לתקן שם. צריך רק להוציא את העופות. אני מקווה שהמדינה תדאג להוציא את העופות. איפה בעל תערי חיים בסיפור הזה?
מתי הייתה הפגיעה?
רק נגיד שאנחנו מלווים את מה שקורה בענף הלול בדובב כבר לא מעט זמן.
נכון.
ביום רביעי נדמה לי דיברנו עם אחד השכנים שלך,
כן.
ועכשיו איתך באירוע שקרה מתי? ביום חמישי, נכון?
יום חמישי ב-11 בבוקר.
מה קרה?
הכנסתי את המתנדבים ללול של השכן, חזרתי לסגור את הלול, בנס נכנסתי ללול לבדוק בדיקה אחרונה, אחרי 10 שניות, שתי נונטטים על הלול שלי. הלול כל הקדימה, כל המחסן, זה כבר פגיעה שנייה. בפגיעה הראשונה המחסן קיבל רק חור מהצד, נשרף הכל, אבל הפגיעה הזאת היה טיל יותר חזק, שכל המחסן התמוטט, וכל הקדימה של הלול עם האסבסטים, עם אחד תערובת, יש את זה כבר בסרטונים, הכל התפוצץ, כל התערובת בחוץ, העופות קפצו, אני עפתי בתוך הלול, ואחרי פחות מדקה, פגיעה בלול של השכן, שהיו שם 3 מתנדבים, שאנשים טובים יש לנו במדינה, באו לעזור לנו לעשות את הלולים. שתיים מהם נפצעו, ואני שולח להם מפה רפואה שלמה. ואני, לא היה מי שיחלץ אותי. הצבא לא יורד במקרים כאלה ללול. נשארתי בלול עם ההנחיה של הבן, הייתי עם הבן על הקו, הוא הנחה אותי, הוא הרגיע אותי. ברחתי דרך היער, עד שבאו מהצומת של המושב, עסקו אותי, ומשום הלכו אותי למיון.
ומה איתך עכשיו?
בסדר, יש לי פגיעה בכתף, ואני מחכה במלון, אני מחכה למדינה, שיתקשרו אליי, מתי באים לקחת העופות, לציא את העופות, כי העופות בלי אוכל, וכל האסבסטים שבורים, גשם בתוך הלול.
מיום חמישי העופות בלי אוכל?
כן, מיום חמישי.
תסביר אבל משהו קודם, יורם, אתה נמצא במקום, דובב, זה מקום שאתה לא אמור להיות בו, נכון?
פינו אותנו, המדינה פינתה אותנו.
המדינה אמרה, זה לא בטוח, אל תהיו שם.
כן, אבל אנחנו חוזרים לטפל בלולים.
ומה היא אמרה לכם על
הלולים? אנחנו ביקשנו שיפנו את העופות, אז ככה נהיה בראש הקטע.
לא, אבל יורם, המדינה שאמרה לך זה לא בטוח, אל תהיה שם, מה היא אמרה לך על הלולים? מה אתה אמור לעשות עם הלולים?
הלולים, כשאני הגעתי ביום חמישי בבוקר, הכבישים היו פתוחים, הצירים היו פתוחים, נכנסנו ללולים, לא הייתה הנחיה אחרת. אני יודע שצו עלו, זה סוגרים בטונדות עם שרשרת את המנעול של הלולים ולא נותנים לאף אחד להתקרב. עכשיו תעלה לדובב, יש בחווה מעל 30 חבר'ה שהלכו לטפל בעופות. מה הם רוצים, שאנחנו נהיה ברווזים לשחיטה? מה? מה הם מחכים?
לא, אבל אם אני חוזר... אורם, אני חוזר רגע לשאלה של אסף. מה שאתם עושים כשאתם בעצם פיניתם את כל המשפחות לטבריה, אבל אתם מגיעים כל יום לטפל בלולים, זה בהתאם להנחיות של מערכת הביטחון או לא?
לא, זה בהתאם. ברגע שהכביש סגור, אז אנחנו לא נכנסים. ברגע שהכביש פתוח, הכל פתוח.
אף אחד לא אמר לכם, תלכו לטבריה ואל תחזרו לפה עד שנוגע לכם.
אין דבר כזה. אני לא יכול לבוא לטבריה ולשאיר, לא רק אני, 100 משפחות לבוא לטבריה ולשאיר 100 לולים פתוחים. בלי השגחה, בלי חשמל, בלי תערובת, אין דבר כזה, זה בעל חיים, אתה חייב לטפל בו.
וכשאתה אומר, הייתי מצפה מהמדינה שתפנה את העופות, זה אומר מה? היא תפנה את העופות, לא יודע לאן, אבל בכל מקרה, מבחינתך זה חיסול הלולים.
מבחינתי זה לתת, לסגור את הלולים, לתת פיצוי לתושבים, אנחנו 60 שנה על הקו, שומרים על המדינה, זה הפרנסה היחידה שיש לנו, זה לא בשמיים, זה כל לול, בכל שאנחנו מוצאים 10,000 שקל, תבדוק אותי. קח את כל המסמכים. זה 10,000 שקל ללול. אנחנו לוקחים סיכון משל 10,000 שקל. זה נשמע הגיוני. שאני מצוצפת 24 שעות, תראו את זה בסרטונים. איך הוא מסתכל עליי, איך אני עובד מהאוטו, פותח את הלול, נכנס ללול, ואז הוא מרביץ את העתיד שלו. איפה החבר שלנו? לא יודע, איפה השרים שלנו? איפה משרד החקלאות בתמונה? זה לא רק אני, אנחנו בערך איזה 17 יישובים שעל הגדר. מה אתם מחכים שיהיה אסון?
יורם, אתה יודע להעריך כמה לולנים כמוך יש לכל אורך הקו?
בדובב יש קרוב בחווה אצלנו יש 52-60 לולים. יש לך בזרעית, במרגליות, באביבים, כל הציר, כל הקו הסגול.
מאות חקלאים כאלה.
כן, מאות חקלאים כאלה שיורדים. הנה, עכשיו אני נפגעתי מיום חמישי, אף בן אדם לא ירים אליי טלפון. עזוב אותי, אני אתמודד עם עצמי.
מה בכל זאת אתה מקבל מהמדינה, אבל?
אני קיבלתי סך הכל מלון, זה מה שקיבלתי.
מלון?
כן, זה מה שקיבלתי.
לא, אבל מבחינת הפגיעה בעסק שלך.
כלום, אני זה פגיעה שנייה שלי. אני שילמתי 40,000 שקל מהכיס לפני שבועיים. בשני לחודש הייתה לי פגיעה, כל החשמל הלך, הכל הלך. הלכתי, לקחתי 40,000 שקל, נתתי לחשמלאי, רציתי להמשיך, אבל אי אפשר. אנחנו מצוצפתים. אני מהלול שלי לחיזבאללה, זה 200 מטר אווירי. הוא יכול עם הכלי להוריד אותי, הוא לא צריך נונטט.
כשאתה בלול אתה רואה אותו?
אני רואה אותם, אני רואה את כל הכפרים שלהם אני רואה.
גם עכשיו? אתה רואה אנשים?
כמעט אין שם, אין תנועה בכפרים, אבל את הכפרים אני רואה. אני יודע מאיפה הם יורים, מאיזה בית הם יורים. אם הצבא עם כל המכשור שלו לא עולה מאיפה שהם יורים, אני יכול לדעת מאיפה הם יורים? אני שומע שנייה את הזום הזה ואת המכה, זה מה שאני שומע. אנחנו כבר דור שני במושב, גידלנו ילדים, יש לנו קצינים בצבא, נתנו את הדם למדינה, שהמדינה תיתן לנו רק מים. רק עזרה ראשונה, תוציא לנו את העופות עד שיגמר הזעם הזה ונראה מה נעשה. אמרתי לך, זה כל משפחה מרוויחה 10,000 שקל בקושי מהלול, בקושי, שאני צריך לעבוד 4 שעות ביום בלול. זה נשמע הגיוני. איפה, באמת אני מתפלא, איפה כל השרים, איפה כל החבר הכנסת?
יורם.
אין בחירות, אף אחד לא בא.
יורם, נמצא איתנו על הקו מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר אורן לוי. אורן, שלום.
היי, שלום, שלום רב.
יורם, בוא תפנה למנכ"ל משרד החקלאות, מה אתה רוצה להגיד לו?
אני רואה, הוא יודע, תאמין לו בתמונה. הלול שלי ארוז גמור, העופות בפנים, אני זרוק במלון בטבריה, שהוא ייתן לי פתרון, מה אני אעשה? אם הוא יגיד לי, לך תשקם את הלול, אני הולך לשקם את הלול.
אורן.
אם הוא יגיד לי, נותן לי פיצוי, אז אני אשב בשקט, אני, איך אומרים, אני אשים את הראש בקרית בלילה, מספיק, אני חושב על שתי חיילים בעזה. יש לי שתי קצינים בעזה. אני לא יכול להתמודד גם עם הפרנסה, גם עם החיילים שלי, גם עם הבריאות. זה לא עובד. שייתן לי פתרון. אורן, אני מבקש לך, בוקר טוב לך. תן לי פתרון.
בוקר,
אני ועוד 50-100 חבר'ה מדובב, מה אנחנו עושים?
בוא ניתן לאורן לענות. אורן, כן.
בוקר אור, ראשית, בוקר קשה, בראשית דבריי, באמת, אני מבקש קודם כל להשתתף בצער המשפחות השכולות, החמל הפצועים, ומתפלל יחד עם כל עם ישראל להשבת החטופים. צודק, אנחנו במלחמה. אני רוצה לומר, לגבי כל החקלאים, בצפון, בדרום, בשבעת היישובים, סמוכי הגדר, המצב שם לא פשוט. מדובר בחקלאים האלו, החקלאים האלו הם מלח הארץ, הם נכנסים בתקופות הכי קשות, הכי קשות, הם גם מפונים לדבריה, וגם עולים לצפון, וגם עולים ליישובים, וגם אוספים ביצים, ומסכנים את החיים שלהם, והם באמת, באמת, באמת מלח הארץ.
אוקיי, דברים חשובים. מה הפתרונות שהמדינה מציעה ליורם וחבריו האחרים, שנמצאים בדובב במקומות אחרים?
תראו, חלק מה... אני מסתובב בשטח, אני גם הגעתי לצפון, וגם השר מגיע לצפון, וגם השבוע אנחנו נהיה שם. הסיפור הוא כזה, יש חקלאים א', שרוצים להיכנס, ורוצים לאסוף את הביתים, ולא מוכנים לוותר, ועושים את זה. יש חקלאים שכמובן לא רוצים להיכנס, או חוששים להיכנס, ובצדק, אנחנו מבינים אותם לחלוטין. ספציפית לגבי יורם, אני לא מכיר את המקרה הספציפי שלו, וכמובן אחרי השידור אני אשמח לשבת איתו.
לא, עזור רגע את יורם. מה המדיניות? כלומר, משרד החקלאות, מה אומר כרגע ללולנים או חקלאים בכלל על גבול הצפון? לכו לטבריה, אל תחזרו לכאן, תשאירו את כל החקלאות שתמות. מה ההנחיות?
לא, 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 משהו. תראה, יש כל... ראשית, מי שנותן את ההנחיות לגבי כניסה, לכל אותם אזורים חקלאיים, זה לא משרד החקלאות, זה צהל.
לא, אבל מדינת ישראל מצפה ממנו ללכת להכיל את העופות ולאסוף ביצים, או לא להיכנס לשם? מה ההנחיות?
אז אני אומר שוב פעם, יש בחלק מהמקומות, יש צו איסור כניסה, שצהל לא מאפשר להיכנס, הם לא נכנסים, אלא אם כן הם עושים את זה בתיאום. חקלאים שרוצים להיכנס בתיאום, פונים לצהל ומבקשים להיכנס ונכנסים. אם יש כאלו שלא רוצים להיכנס, הם לא מחויבים להיכנס לשם כמובן.
כן, אני מניח עכשיו שחקלאים שנכנסים לא אומרים, בא לי להיכנס, אין לי ברירה, יש לי עסק, יש לי שם עופות, יש לי שם לולים.
אז זה לא מדויק, זה לא מדויק. כי במקומות שיש צו איסור, שיש צו איסור כניסה לאותם מקומות, אותם חקלאים זכאים למתווה פיצויים של מס רכוש כמובן. אנחנו, זה גם מופיע באתר שלנו, והם מכירים את זה, וגם הייתה להם גישה יחד עם משרד החקלאות ומס רכוש, מנהל המחוז שלנו.
יורם אומר שהוא פונה מדובב ולא קיבל שום דבר מהמדינה, זולת מלון.
תראה, אני לא מכיר את המקרה הספציפי של יורם, לכן אמרתי...
לא, עזוב, מה אתה אומר? תושבי דובב, אנשים שיש להם חקלאות שם, שיש להם לולים במושב, אמורים היו לקבל פיצוי מהמדינה? כי הוא אומר שהוא לא קיבל.
אז אני אומר, כאלו חקלאים שרוצים להמית, רוצים לסגור, לא רוצים להיכנס, יש להם מתווה ייחודי, שונה מהמתווה של העסקים, שבו הם יכולים לקבל פיצויים דרך מס רכוש. לכן אמרתי, לאחר השידור, אני אשמח לדבר עם יורם, נחבר את מס רכוש לסיפור, נבין ספציפית את המקרה שלו, ונמצא לו פתרון.
אבל אני מנסה להבין משהו הרבה יותר גדול. האם משרד החקלאות לוקח בחשבון שביום שאחרי המלחמה, לא יודע מתי זה יקרה, לא תהיה חקלאות ביישובי הצפון?
תראה, א', אני מאמין שהעתיד שלנו עוד יהיה עתיד טוב, ועוד תהיה חקלאות, ותהיה חקלאות משגשגת.
אמונה זה חשוב מאוד, אבל איך עושים את זה?
הזה. לכן אני אומר, חקלאים שמפסיקים לגדל, חקלאים שיוצאים מהלולים, כמובן יש להם מתווה ייחודי בסיפור הזה דרך מס רכוש. עשינו פגישות של משרד החקלאות ומס רכוש עם החקלאים במלונות בטבריה.
לא, אתה מדבר על הפיצוי, והפיצוי הזה מאוד חשוב. אבל אני שואל מעבר לזה, החקלאות שם,
הסיפור,
מה הייתה?
הסיפור של הפיצוי הוא חלק מהמנגנון. כמובן שיש את הנושא של החקלאות, אנחנו תומכים בה, אנחנו שמנו מיגוניות לדוגמה, היו חקלאים שרצו מיגוניות, קיבלו מיגוניות, חילקנו מעל 400 מיגוניות,
כן, זה לא עוזר כשיורים עליך נ"ט. זה לא עוזר כשיורים עליך נ"ט.
אני אומר, ברור שלא, המצב הוא קשה, בוא, אנחנו במלחמה, אנחנו כולנו...
לא, אבל לכן אני שואל קדימה, בעוד 4 חודשים שזה ייגמר, סתם, זרקתי תאריך, לא יודע, לא יהיו שם לולים, זה מפריע לכם, אתם עושים משהו כדי להחזיר חקלאות לשם, זה חשוב לכם שתהיה חקלאות על גבול הצפון?
בוודאי שזה חשוב.
אז מה עושים?
אני כרגע לא רוצה לנקוב בנתונים, אבל בוודאי שהנושא של החקלאות בצפון חשובה, ברור שהלולים חשובים. הם מקבלים תמיכה מכל מיני סוגים, גם בדמות של מיגוניות, גם בדמות של מתווה פיצויים למי שרוצה לצאת. יש רבים שרוצים להישאר, בואו נגיד את זה ביושר, גם יורם יודע את זה. יש לולנים שלא מוכנים לצאת, לא סתם אמרתי שהם מלח הארץ. כשאני מדבר עם בעלי לולים שאומרים לי, לא יעזור כלום, אני נשאר כאן, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. ויש כאלו, בואו, צריך להגיד את האמת, יש כאלו שרוצים לצאת,
תסביר רגע, אבל משרד החקלאות, כלומר, מדינת ישראל, אבל מדינת ישראל, מה אומרת להם?
אומרת להם,
זה החזון שלנו, שתישארו שם, תחזיקו מעמד, ניתן לכם את כל הגיבוי, תחזיקו את הלולים שלכם, ואת שאר עסקי החקלאות, תחזיקו מעמד, אנחנו איתכם?
אני חוזר על הדברים.
או שאתה אומר, מבחינתנו באמת כל אחד זה החלטה שלו שיעשה מה שהוא רוצה.
תנו לי רגע להשלים, בואו. אני אומר שהמצב הוא מורכב. המצב הוא לא חד משמעי. המצב הוא מורכב, אנחנו נמצאים במלחמה. ראשית, התושבים עצמם בחלק מהיישובים מפונים למלונות בטבריה. יש כאלו לולנים שרוצים לעלות ללולים כל יום.
לא, זה אמרת.
הם לא אמרת.
אורן, אז אני חדד את השאלה. האם יש לכם חזון בעניין הזה? האם יש לכם איזה, אתה יודע, תוכנית, אידיאולוגיה? אתם אומרים, אני מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רוצה שהלולנים יישארו שם ואני אעשה הכל כדי שמי שרוצה יצליח להישאר, שזה אומר, עזוב, זו החלטה פרטית, פרטנית של כל אדם.
תראו, אנחנו עוסקים בהרבה מאוד תחומים בנושא הזה, בזמן בנושאים של הוזלת גורמי ייצור כדי לעזור להם. אנחנו עוזרים להם בעובדים זרים לעזור להם, אנחנו עוסקים במתנדבים לעזור להם. כמובן שאנחנו רוצים שחקלאים יישארו שם ולהמשיך ברציפות תפקודית ובשגרת החיים עד כמה שאפשר. במקומות שצהל אומר להם, אתם לא יכולים להיכנס, החקלאים לא נכנסים. יש מקומות שצהל אומר להם, אתם יכולים להיכנס רק בתיאום. אז הלולן מחליט בעצמו האם הוא נכנס או לא נכנס. זה גם לשיקול שלו.
הבנתי. יורם, אתה רוצה לשאול משהו את המנכ״ל?
כן, המנכ״ל אורן, אני עכשיו עלול נפגע. גם אם אני רוצה לעצור ולהישאר באידיאולוגיה, ואני קשור לאדמה וקשור, אני לא יכול. יש הרבה לולים שלנו שנפגעו. אין לי חשמל, אין אסבסט. גם אם אני רוצה לתקן,
תראו,
שבועיים, ואף אחד לא יתקן לי את הלול. זה לא
יורם, אני שומע את זה פעם ראשונה, יורם. אתם כולכם יודעים, כל הלולנים וכל החקלאים בצפון יודעים את מספר הטלפון שלי, מכירים את מנהל המחוז.
אבל בוא תן תשובה קולקטיבית. עזוב רגע את יורם. מה עושה חקלאי כזה?
אני שומע את המקרה
הזה
פעם ראשונה.
אתה לא שומע פעם ראשונה של... לא, אבל אורן, זה לא שומע פעם ראשונה של לולים נפגעו. זה לא חדש לך.
בואו נגיד ביושר. משרד, אנחנו דאגנו שחברת החשמל ייכנס ליישובים, גם כשהיה ירי ליישובים. אנחנו דאגנו שחברת החשמל תביא גנרטורים ליישובים, כשלא היה חשמל ולא היה איך אפשר לתקן אותם. את המקרה הספציפי של יורם כרגע, אני לא מכיר.
לא, זה לא מקרה ספציפי, זה מה שאנחנו מנסים להגיד לך. יש מאות חקלאים בבעיה כזו, הם לא צריכים לקבל נוקט על הלול כדי להיות בבעיה.
תנו לי להשלים, תאמינו לי, אני אענה לכם על הכל.
שנייה שאני קוטע אותך, אני בשני לחודש נפגע הלול שלי, הבאתי בחור, באמת צריך לציין את שמו, חשמלאי בשם שרבי, שתיתן את החיים שלו, בא, עשה לי לוח חדש, הכל חדש. ביום חמישי הכל הלך, גם זה הלך, אין מה לתקן.
טוב.
זה פגיעה שנייה.
יורם, אוקיי, עבור להזנה. אורן, בוא ננסה פעם אחרונה לקבל תשובה, בבקשה.
קשה לי לענות על מקרה ספציפי, כשאני לא מכיר את כל הנתונים.
בבקשה.
לכן אמרתי, נסיים את השידור, אני אשמע את הנתונים באופן אישי, כמנכ"ל משרד חקלאות, מטפל באופן אישי במקרים פרטניים.
אורן.
גם במקרה הזה אני אטפל באופן פרטני. נבדוק את הדברים, יחד עם המחוז גם.
אוקיי.
נטפל בהם ונעזור ליורם, תאמינו לי, בכל מה שאפשר.
אורן לוי, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תודה רבה. יורם, טבריה, דובב, תודה רבה.
יורם, בבקשה לחייג אליי, יורם, תחייג אליי אחרי השידור.
אין בעיה.
שלום, להתראות.
תודה רבה.
ביי.
אוקיי, סולימן, תודה רבה לך.
תודה.
סיימנו את השעה הראשונה. בפתח השעה הבאה, זה בפתח, נכון?
לא יודע.
תסתכל שם על הליינאפ, אז תסתכל.
על פי הליינאפ, מה שמופיע בפתח, אכן נמצא בפתח.
אוקיי. אז אם זה יתממש, אז בפתח השעה הבאה נדבר עם קצין בהנדסה.
מרשים מאוד, אני חייב להגיד. אדם שלפחות על פי השיחה המקדימה שעשינו איתו, הוא איש, אפילו הייתי אומר, מעורר השראה.
הוא יהיה בתשע, אחרי חדשות תשע, ויהיה עוד הרבה דברים אחרים. אז בואו נצא לפרסומות, לחדשות, ונחזור איתו.
כאן רשת בית, החדשות.
כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן ריקי הראל. הלחימה בעזה, היום ה-79. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של 8 חיילי צהל שנפלו בלחימה בעזה. סמל ראשון דוד בוגדנובסקי, בן 19 מחיפה, לוחם בגדוד ההנדסה 603, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון אוראל בשן, בן 20 מחיפה, לוחם בגדוד ההנדסה 603, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון גל הרשקו, בן 20 מיפתח, מפקד כיתה בגדוד ההנדסה 603, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון איתמר שמן, בן 21 מלפיד, פרמדיק שלחם עם גדוד 77, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים נדב יששכר פרחי, בן 30 מהרצליה, חובש קרבי בגדוד 7810, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים אליהו מאיר אוחנה, בן 28, מחיפה, לוחם בגדוד 7810, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רב סמל במילואים אליסף שושן, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 6646, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רב סמל במילואים אוהד אשור, בן 23 מכפר יונה, לוחם בגדוד 6646, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. אמש פורסמו שמותיהם של 5 חיילי צהל נוספים שנפלו בקרבות ברצועת עזה. יהי זכרם ברוך. רב סרן במילואים מיכאל קבסה, שנלחם כעת בעזה, קורא בכאן רשת ב' להמשיך את המערכה ברצועה עד להכרעה.
המחיר ששילמנו הוא מחיר דמים גבוה, ולכן אין לנו ברירה לעצור עד הניצחון המוחלט, ויש לנו את הסבלנות ויש לנו את האורך רוח, ואנחנו חזקים ואנחנו הורגים בהם באלפים. אני רוצה שידעו את זה בעם ישראל, אלפי מחבלים הורגים ואנחנו מכים בהם כל יום.
רב סרן קבסה הוא חברו הטוב של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר שפיץ מקרמיאל, שנהרג בלחימה בעזה בסוף השבוע. יושב ראש האופוזיציה לפיד במסר תקיף לראשי הזרוע הצבאית והמדינית של חמאס.
יש 6 אנשים שעדיין בחיים, הם לא יהיו בחיים בסוף הדבר הזה. לא יחיא סינואר ולא מרואן עיסא ולא מוחמד דף, ומחוץ לגבולות עזה גם חאלד משעל
ואסמאעיליה
וכן וסלאח ארורי. זה אנשים שצריכים לדעת שהם מתים מהלכים, כמה זמן שזה ייקח וכמה מאמץ שנעשה.
חבר הכנסת לפיד אמר את הדברים לאריה גולן ביומן הבוקר בכאן רשת ב'. ראש אגף המבצעים לשעבר בצהל, האלוף במילואים גיורא איילנד, מטיל ספק בדבריו של שר הביטחון גלנט אמש, לפיהם כוחות צהל יגיעו בקרוב לסינואר.
בתנך נאמר, אל יתעלל חוגר כמפתח. אין לי שום טענות לאופן שבו הצבא נלחם, אני חושב שנלחם היטב, אז היעד הכי מבוצר בתולדות המלחמות, ואני לא יודע אם אנחנו נגיע לאותם הישגים שאנחנו רוצים, ולכן אני לא יודע, אני מקווה ששר הביטחון צודק, אבל זה קשה להתחייב על זה.
הדסה לזר, אחותו של שלמה מנצור, בן 86, החטוף היחיד מקיבוץ כיסופים, במסר מחזק לאחיה.
שלמה מנצור שלנו היקר מפז, אנו עוצים אותך באהבה ומתפללים לשחרוך. כולנו פה מרגישים טוב, אל תדאג. מזל אשתך בסדר, עטופה בילדים שגידלתם לתפארת. תחזיק מעמד מתוק שלי, שמור על הרוח, ההומור והחיוך המדהים שלך. זו דסי אחותך שאוהבת אותך את כלות.
האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 41 נרצח בכפר קרה בצפון השרון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. בלילה נורה למוות בטבריה תושב טורען בן 23. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 234 בני אדם.
כאן תחזית. הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש את הגיבורות שהיו בחזית ב-7 באוקטובר.
מהחלונות צעקו, תחזרי הביתה מחבלים.
לביאות עם חנוך דאום, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
התחזית בחסות?
חומגן, מערכות סולריות לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש. חומגן, הבחירה של בעלי המקצוע, כוכבית 9944.
התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם מקומי קל עד שעות הצהריים, ממחר עד יום רביעי תהיה התחממות. אורחי החדשות שלומי אברבוך וורד יפתחי גרין, בצוות רחלי לוי, עד כאן מחדר החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן
השעה בחסות
שיקום ובינוי נדלן, עכשיו בהטבות מיוחדות עד סוף השנה על מגוון דירות ברחבי הארץ. כוכבית 6373.
רק אם נמשיך לנוע נגלה כמה עוד יפה הדרך.
BMW בדגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה.
אורה קופרשטיין היא דודה של בר שנחטף ממסיבת נובה.
אנחנו יודעים מהסרטון שהוא חי, הוא בן 21.5, הוא עבד כמאבטח. ברוש, אם אתה שומע, רק שתדע שכולנו דואגים לך, כולנו רוצים שתחזור וכמה שיותר מהר, ושתהיה חזק, רק תשמור על עצמך והכל יהיה בסדר.
כאן רשת ב', אנחנו כאן.
כאן רשת ב', קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת ב'.
אתה מצחיק.
אוקיי. בסדר גמור. יש שעה מעניינת לפנינו. רק אגיד שיש לנו אפשרות לשלוח הודעות קוליות מהחזית הביתה. בסדר? תסתכל עליי.
לא.
מה הבעיה?
לא, לא. שום דבר.
חלקנו ניצלנו את ההפסקה כדי לנשנש משהו. מה אתה...
הפסקה ואחריה.
טוב, הנה יעקב. שישתמש באפשרות שלנו לשלוח הודעות קוליות מהחזית. אני מזכיר, הודעות קוליות בוואטסאפ 050-693-7701. הנה יעקב.
שלום, דבר יעקב מחולון. אני רוצה להגיד לכל המשפחה והחברים בבית שאני אוהב אותם, הם חסרים לי, אני פה בשבילהם, ולכל שאר החברים שלי שנלחמים בצפון, תקראו להם את הצורה.
ומוד.
נתחיל?
קדימה.
סגן יונתן בן חמו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
שלומי עצוב, בוקר עצוב. קמנו לעוד בוקר עצוב במדינה של נופלים וחללים, גם מהגדוד שלי.
כן, נגיד שאתה סגן מפקד פלוגה בגדוד 603 של ההנדסה.
נכון, נכון.
מלי, מתוך שמונת השמות שפרסמנו היום בבוקר, שלושה הם מהגדוד שלך. איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר?
אני בדרך לתל השומר, חופשת הסופש, זהו, להמשך טיפולים.
החופשה שלך הייתה 100 טיפולים.
כן, יש לנו אופציה בשיקום להתעבר סופש ולחזור חזר על הבית חולים.
ספר על הפציעה שלך.
אני בשני ל-11. פצעתי במרכז רצועת עזה שנורה עליי RPG. אני סמך מפה של פלוגת צמה, ציוד מכני הנדסי, יש לי D9'ים, אני בתוך D9 ואני מתחיל עבודה, הריסת מתחם שיש בו מידע מודיעיני על פירים, ונורה עליי RPG מטווח של 30 מטר בערך.
אתם שניים בתוך הקליק? כלומר יש הנהג ויש אותך?
כן. כן, בדיניים יש שתי אנשים, מפקד ומופיד. הפיל פגע בדיניים, אני מתחיל להרגיש ערפל וזרמים ברגליים, אני רואה ערפל וחושך בעיניים, וזהו, ואחרי זה ממש כמה שניות אנחנו מתעשתים על עצמנו, עושים רוורס 30-40 מטר, הכלי נעצר, אני מנסה לעלות בקשר, להגיד שנפצענו, אבל גם הקשר לא עובד, וגם הכלי לא מגיב, פשוט אני מחליט לקפוץ מהחלון. קפיצת ראש, אני תופס את המפעיל, הולך לחלון, כי הדלת, 4 ימים לפני כן גם לא נפתחת, כי הרסנו בית שהרס לנו את הדלת. וזהו, לאחר מכן אני קופץ מהחלון עם המפעיל, נשכב מימין לדיניים, מנופף עם הידיים כדי שירו אותי, ומגיעה פלוגה, גם פלוגה אחרת של גדוד 603, שמוציאה אותנו משם, ולאחר מכן גם הכלי נשרף, וזה אחד הניסים שהצילו אותנו בחיים. ואני מפונה לסורוקה במסוק, לאחר 6 ימים אני עובר לשיקום תל השומר, ואני בלי רגל, נקראתה לי רגל שמאל, ורגל ימין רסיסים ושברים, אבל אנחנו חזקים.
מה המצב הפיזי שלך כרגע?
כרגע אני בלי רגל שמאל, ודריכה חלקית על רגל ימין.
מה עושים?
זאת אומרת שאני מקובל לכיסא גלגלים, כרגע.
מה עושים בשיקום?
שיקום, עובדים על השרירים, אני עושה בריכה, אני עושה פיזיותרפיה, הכל כדי לשמר את השריר, כי בסוף אתה, כשאני נמצא על כיסא גלגלים, אני לא בתנועה, אז השרירים יכולים להיחלש עם הזמן.
בקשר עם החברים שלך? בקרב?
כן, אני בקשר עם החיים הפלוגה, פלוגת עצמה, מגיעים אליי גם החיילים, יש הרבה חיילים בחוץ שעושים רוטציות פשוט, אז יש להם זמן פשוט להגיע, וכן, והפלוגה עובדת קשה, הגדוד גם עובד קשה.
מה הם מספרים לך?
מספרים שהלחימה קשה בח'אן יונס, שם החמאס מבוצע היטב, וזהו.
כמה הספקת עוד להילחם לפני הפציעה?
הייתי 6 ימים בתוך הרצועה.
מה עשיתם בימים האלה?
אני פרצתי את הדרך לחטיבה, הם הראשונים שנכנסו, פרצנו את הציר, ציר נצרים, מסדרון נצרים, מה שנקרא היום, מכיוון בערי לכיוון המרכז, וזהו, הרסנו הרבה תשתיות, הרבה בתים, מה שהספקתי כמובן.
אמרנו שאתה סגן מפקד פלוגה, היו לך תוכניות לפני הפציעה הזו להמשיך הלאה, נכון?
כן, לפני הפציעה רציתי להמשיך לקורס קצינים, לקורס מפיים. הייתי צריך לצאת לקורס מפיים גם. וזהו, אני, מה שאני אומר גם תמיד, אני, אם החלטתי זה מה שיהיה. אם החלטתי לפני, גם אחרי, בלי רגל, עם רגל, אני אעשה את זה, אני רוצה לחזור, זה לא ישפיע עליי.
לא הבנתי, איך עושים?
לחזור לאן?
לחזור לצבא.
איך עושים קורס מפיים בלי רגל?
יש פרוטזה. אני התברכתי מתחת לברך. קטיעה מתחת לברך. ועם הפרוטזה זה פחות משפיע. אפשר לרוץ, אפשר לעשות הכל. באותו מידה כמו עם רגל רגילה.
אז אלה באמת התוכניות שלך? יוצאים מבית חולים, הולכים לקורס מפיים?
כן, זה התוכניות. אלה התוכניות. קודם כל לעשות מה שהחלטתי. להמשיך עוד שנה, ואז האופציות פתוחות. אבל כרגע מה שהחלטתי זה מה
שיהיה. איך אתה רואה באמת השנה הקרובה שלך?
אני רואה את השנה הקרובה, מאמין ב4 חודשים הקרובים זה לסיים את כל הפיזיותרפיות, את כל השיקום, לקבל פרוטזה. עוד חודש להתאמן עליה, לרוץ. ולאחר מכן מתי שיפתח הקורס הבא. אני הבנתי שעכשיו נפתח מחזור אחד. מאמין שעוד 4 חודשים אני יוכל לחזור למחזור הבא.
יונתן, אין בסביבה שלך אנשים ששומעים את זה ואומרים, חלס, השתגעת? עשית את שלך מספיק?
יש אנשים, זה יותר בעיקר עוברי אורח בשיקום, ששואלים אותי, אבל המשפחה תומכת ואין להם שום בעיה עם זה. אנחנו 4 חיילים במשפחה, גייסנו 2 אחים בשבועות האחרונים, 3 שבועות האחרונים, גם לקרבים, וזהו, בידיעה שנפסדתי ואין רגל, ואנחנו ממשיכים קדימה, לא, שום דבר לא ימנע להשיג את המטרות שלנו, וגם זה הערכים שאנחנו גדלים עליהם במשפחה.
ועל הלחימה אתה תתעדכן מרחוק, אבל מהשיקום.
כן, זה כרגע מרחוק, מי יודע, אני, אתה יודע, על דיניין לא צריך לעמוד, אפשר לשבת.
אתה צוחק, נכון, יונתן? אתה לא חושב להיכנס בלי רגל לעזה.
אני רציני. יש עוד אנשים שנכנסו, ויש אנשים, אני אגיד לך מה, יש אנשים בעזה שעם פרוטזה, אני מכיר, ונלחמים עכשיו עם פרוטזה.
אז אתה מדמיין את עצמך ב-D9 עם רגל אחת, רגל אחת עם פרוטזה, ממשיך להילחם.
כן. אני עוד אגיד לך משהו, אני אלך עם 2-3 רגליים, כי אם אחת תיפצע, אז נוכל להחליף, הבנת?
יפה, חוש הומור יש לך. תגיד, ספר קצת יונתן על האווירה שם בשיקום, עם לא מעט חיילים וקצינים שנמצאים במצב דומה לשלך.
כן, תראה, אנחנו, מאז שהגעתי לשם, לפני חודש וחצי בערך, האווירה הייתה קצת מדוחדכת. אנשים עוד לא יקלו את הדברים. אני תמיד שמרתי על מורל גבוה, גם יום אחרי הפציעה וגם ביום הפציעה אני שמרתי על מורל גבוה, ואני תמיד שמח. ושם בשיקום כולם כזה בצורה של משפחה ומעטפת כזאת, כולם חברים של כולם, ואנחנו מנסים כמה שיותר לעודד את אחד בשני. וגם באים המון אנשים שבאים לבקר ומסמכים ומעודדים. עכשיו המשימה העיקרית שלנו זה כל פעם שמגיעים חדשים, אז גם לקחת אותם איתנו ולעודד אותם, כי הם גם מגיעים.
כן, זה ממש ככה? יש איזה טול כזה של הוותיקים מקבלים את החדשים?
אני לא, הצבא כבר לא אוהב להגיד ותיקים, אבל כן, אפשר להגיד. כן. כן,
ועד שתחזור לצבא, המצב שלך דורש גם בבית כל מיני התאמות, נכון? כשאתה על כיסא גלגלים.
נכון, כרגע אני לא יכול להיכנס לבית. כשאמרתי לך סופש, חופשת סופש זה מלון שסגרו לנו. אז כרגע אני בלי בית, כן, אני גר באשקלון, אין לי ממד והבית לא נגיש. ואני מקווה שיבואו לקראתי. לא יודע, משרד הביטחון,
יש אפשרות, אבל יש אפשרות אבל שהמדינה, משרד הביטחון, מי שצריך ינגיש את הבית הזה, ירחיב קצת דלתות או מה שצריך? אפשר לעשות את זה.
הגיע בחור מטעם משרד הביטחון, ראה, אמר שאי אפשר להנגיש, כי זה גם הבניין עצמו. כן? זה גם הבניין עצמו, ויש עוד הרבה חיילים שהם גם ככה. אז צריך להגיע לפתרון איכשהו, שיעשו חישוב מחדש, משרד הביטחון, ויגיע לדברים נכונים יותר, כי כרגע הם יצאים רק שכירות, ושכירות זה לא פתרון קבע. אני מחפש פתרון קבע.
זה די מדהים. זה די מדהים. שעם כל מה שתיארת, וכל מה שעשית, וכל מה שתרמת, ואתה רוצה עוד לתת, בסוף אתה, הבעיה שאתה נתקל בה זה הנגישות בבית שלך.
כן.
טוב, מה עוד לפניך ביום הזה?
היום הזה הוא יום פחות עמוס, אבל כל יום הוא יום עמוס מחדש. מוציאים אותך לפעמים החוץ האנשים, ובוא למשרדה, וכל מיני, ולהופעות, ולמשחקי כדורגל. עכשיו זה כבר נהיה יותר, מה שנקרא, נכנס יותר חזק, כי יש עכשיו אופציה באמת להגיע למקומות, נגיד. פיקוד העורף נתן את האופציה, אבל זהו, זה בסוף צריך לראות שהשגרה הזאת והחוסר מס בעיקר בשיקום לא שוברת, כי חודש וחצי אני שם, ולהגיד לך את האמת, אני יושב שם בערך 12 שעות בחוץ ורק מדבר עם אנשים, ועם משלחות של אמריקאים, ומגיעים המון אנשים שרוצים לשמוע סיפורים ולעודד, אבל כולם בסוף יוצאים ואומרים, באנו לחזק ויצאנו מחוזקים.
גם אנחנו, אגב, בשיחה הזו.
לגמרי.
כן, אז אם אני נשלחתי להילחם בחמאס ולמען עם ישראל, והיום אני כבר לא יכול פיזית להילחם שם, אז אני נלחם בהסברה, בשיקום, וכל מי שרוצה לשמוע מוזמן לבוא, בשמחה רבה.
יפה. אגב, תוך כדי השיחה, אני מקבל פה כל מיני פרטים על אנשים שנמצאים בעזה במלחמה בלי רגל, עם פרוטזות, כן.
וואלה?
שמעתי שאתה מתבדח, אבל מסתבר שיש כאלה.
יש.
כן. סגן יונתן מנחמו, סמך מפ"י בגדוד 603, הנדסה, מה נגיד? תמשיך ככה, עם הרוח הזו.
עם הרוח הזאת ננצח.
איזה נשמה. תודה, יונתן.
להתראות.
תודה.
דוקטור מיכאל מישטיין, שלום.
שלום, אסף הקלמן.
ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. איפה חמאס עומד כרגע בשאלת עסקת חטופים נוספת?
זהו, כי בסוף השעה הקודמת דיברנו עם סולימן על הצד שלנו, מה אנחנו
נכון.
יכולים, רוצים או מעוניינים לתת, תן את הצד השני.
אז תראו, אני חושב שאפשר לומר שני דברים מרכזיים בבוקר הזה של בוקר היום ה-79 למלחמה, מבחינת חמאס והסיפור של, עסקת החטופים. קודם כל, אם ראינו בשבועות האחרונים סוג של גוונים בקולות בחמאס, היינו אומרים, הנהגה בדוחה היא קצת יותר מרוקחת, סינואר הוא בעיקר זה שכרגע נותן את הטון הנוקשה, יש עכשיו גוון אחד של שחור. והגוון הזה אומר, וכאן חשוב מאוד, אסף וקלמן, לדייק במילים של חמאס. חמאס לא אומרת הפסקת הלחימה, היא אומרת הפסקת המלחמה. כלומר, זה לא רק עוד איזה הפוגה, ואז נראה מתי חוזרים לקרבות, אלא מה שהיא דורשת כרגע, זה בצורה ממש נחרצת. זה ערבונות אפילו לכך שליך שמותנעת הידיינות ומסע ומתן, מה שבא אחרי זה, זה כבר סוף המלחמה. זה לא עוד פרק ממה שהיה לנו לפני 3 או 4 שבועות בפעימה הראשונה של החטופים.
זו דרישה לצורכי מסע ומתן, או זו דרישה שאתה חושב שממנה הם לא יזוזו?
אז את יודע, קלמן, אני חושב שכאן ממש צריך לנסות ולהבין מה שונה העמדה של החמאס, או המציאות של חמאס כרגע בהשוואה למה שהיה להם לפני חודש. ואני חושב שמה שהם מבינים היום, והופך את כל התביעה הזאת כרגע בעיניי למאוד מאוד עקרונית ומאוד נחרצת, היא שישראל הרבה יותר רצינית בנושא הזה של מיטוט חמאס, מכפי שהם לפחות סברו לפני חודש. עכשיו אני מזכיר לך, קלמן, לפני חודש, צהל מבחינת התמרון היה בפעתים, הוא בעצם נשאף כבר בספון העיר עזה ועוד לא התחיל את התמרון הדרומי. התחושה הייתה בחמאס שאולי אפשר כאן להתחיל לממש איזה סוג של הקפאת מצב ואפילו גלגול, אותו, גלגול של המצב לחור. עכשיו לדעתי, ואני לא בא כאן להפוך את הדימוי של חמאס בעינינו למאוד קודר ואוטוטו אנחנו כבר מנצחים, אבל לתחושתם הרצינות הישראלית היא הרבה יותר גבוהה. ולכן, את יודע, אני מסתכל על אנשי חמאס שעומדים על הפודיום בימים האחרונים, הם הרבה פחות מדברים על אסירים. הם בעצם כמעט לא מדברים על הסיפור של האסירים, אלא בעיקר מדברים על הפסקת המלחמה.
ומכיוון שהם רואים אותנו ככאלה רציניים, שוב אני הולך עם התיאור שלך, אז חשוב להם לא להסתפק עוד בשבוע, 10 ימים, 7 ימים של הפוגה, אלא לנסות לעצור אותנו בכל מחיר, כי הם מבינים שאנחנו נחושים להמשיך.
לגמרי, ובגלל זה, אתה יודע, קלמן, אני חושב שגם עולם הדילמות הישראלי, אני מסתכל על השיח הציבורי שלנו, בעצם כבר הפך להרבה יותר חריף. כי, אתה יודע, אני אומר את זה בצורה זהירה, זה נקודת המבט שלי. לתחושתי, הרבה מאוד ישראלים כבר מוכנים לעשות ויתורים מאוד מרחיקי לכת בנושא של האסירים. מי שוחרר, כמה שוחררו, דברים שלפני 80 יום היינו הרבה יותר נקרא לזה קמצניים לגביהם, היום אנחנו כבר הרבה יותר מרוקחים. אבל חמאס אומר דבר יותר רציני. מה שאני רוצה מכם זה לא רק את האסירים, אלא שבעצם לא תממשו את היעדים האסטרטגיים של המלחמה, ובראשם מיטוט חמאס. וכאן הסיפור של
לא, אבל השאלה, זה חוזר לשאלה של קלמן, האם זה לצורכי מסע ומתן? כלומר, האם בשלב מסוים יגידו, טוב, אוקיי, אתם ממשיכים לקבל למלחמה, בסדר, אנחנו רוצים הפוגה של, ואז יתחילו לקצוב את ההפוגות בזמנים.
אז לתחושתי כאן, אסף שזה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני. אני אפילו אעשה את העסק עוד יותר נוקב. אני חושב שכל עוד סינואר בפוזיציה של מי שמחליט החלטות, זה הולך להיות קו אדום מובהק, כלומר, לא משהו שאפשר להתגמש איתו. ואני חושב מהבחינה הזאת, שזה ממחיש כמה חשוב באמת שהאיש הזה יוסר מהמשוואות. כי הוא באמת יוצר כאן סוג של משוואות הרבה יותר נוקשות, ומהבחינה הזאת אני לא חושב שיש כאן משחק שבמסגרתו הם מציבים קו מאוד נוקשה, אבל מסוגלים לו להתרכך. אני חושב שכרגע בריאתם, ועוד פעם אני מנסה להשתמש בטרמינולוגיה שלהם ולהיכנס לעולם התפיסות שלהם, הם כרגע בקרב על שרידות, ולכן הם מציבים לך דבר שהוא בריאתם אולטימטיבי.
אבל כיוון שישראל, לפחות על פי הקולות שהיא עושה, נחושה למוטט את שלטון חמאס, או לפחות לא לחזור בלי הישגים מאוד משמעותיים במלחמה, אמירה כזאת זה נון-סטארטר, לא? כלומר, זה להציג עמדה כזאת וישראל תגיד, לא, אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו הרי לעצור את הלחימה.
תראה, ובגלל זה גם הדיווח של סולימן בשעה הקודמת לא היה מלא באוטוטו, הכל מתחיל להתממש. אני חושב שיש כאן אסף בעצם, ואני אומר את זה בשיא הזהירות. שלושה דברים שיכולים איכשהו לשנות את המציאות הזאת. דיברתי על אחד מהם, זה סינואר. כשהוא לא יהיה, יכול להיות שהמשוואות יהיו שונות. הדבר השני, שהוא לא, הוא כבר 80 יום אנחנו מחכים לו, אבל הוא לא קורה. סוג של תפיסה עממית שמשנה לגמרי את התפיסות של חמאס. הם כבר לא יהיו מייצגי העם, הם אויב העם, אבל אנחנו לא רואים את זה. והדבר השלישי, שאני חושב שהוא עמד במוקד המגעים בשבוע שעבר, בין ראש המוסד, הקטרים, ולסיפור הזה גם נכנס ראש ה-CIA, זה אולי לדחוף את השחקן הקטרי מעמדה של מתווך שמאוד מזוהה עם חמאס, במצב שבו הוא אומר לחמאס, תקשיבו עכשיו טוב, אתם עכשיו עושים מה שאני אומר לכם, כי אם לא, מבחינתי זה קטיעת היחסים, כולל אפילו דחיקת הנהגת חמאס מדוחה. עכשיו, אני מנסה כאן להיות ריאליסטי, אני לא רואה את הדבר השני והשלישי קורים, ולכן אני חושב שאנחנו נצטרך להתרכז הרבה מאוד בדבר הראשון, שזה למצוא את סינואר.
אין לנו ברירה אלא לחסל אותו. תשמע, עוד עניין אחד, בשבוע שעבר עלה עניינו של מוחמד דף עוד פעם, שהרבה שנים סיפרו לנו שהוא חיגר, כיתה, הוא כתוע ראש, ופתאום מסתבר שלא לגמרי.
נכון.
זה סוג של סימן שאלה וקריאה ביחד.
האם אתה יודע, קודם כל, האם אתה יודע מה שלמה? וגם, כמה חשוב תפקידו, אנחנו מתמקדים בסינואר, כמה חשוב תפקידו של מוחמד דף בסיפור הזה?
אז אני אגיד כאן שני דברים, אסף. ראשית, אני חושב שקצת הייתה עצמה תקשורתית, נקרא לזה ככה, בכל מה שנוגע להור. מצאנו עוד פעם את המחדל המודיעיני הבא, ועוד דבר שהמודיעין לא יודע, אני גם בתור אחד שהיה במערכת לפני כמה שנים, לא זוכר אי פעם שמישהו תיאר את דף, אני רואה כאן תיאורים כמו מוח מחובר לטאבלט.
אז לא הבנתי, אז המצאה של עיתונאים, מאיפה זה בא? זה לא המערכת סיפרה את זה?
תראה, קודם כל, בוא נהיה כנים, קלמן זה רווח מאוד בשיח הציבורי אצלנו, כן?
לא, אבל זה אמור לבוא מאיפשהו, לא?
יפה, אז אני אגיד לך, קודם כל, במערכת עצמה היה ברור לגמרי שהאיש מתפקד, כלומר, בסדר, יש לו פגיעות גופניות מכל ניסיונות התנגשות בו, אבל הוא מתפקד, הוא קוגנטיבית בסדר גמור, והוא חושב קדימה. אני כן אגיד לך משהו שנראה לי מאוד מתקשר גם לכל הדברים שחווינו בחודשים שלפני השבעה באוקטובר. אני חושב שלחמאס היה ממש אינטרס להזין את הדימוי הכוזב הזה בתודעה הישראלית, בין כל הדימויים הכוזבים האחרים שהם דאגו להלעית אותנו בהם, כמו אנחנו מורתעים ואנחנו ממוקדים בעניינים חברתיים ואזרחיים, אז גם כאן יכול להיות שסינואר לא ממש מתפקד, מבחינתם זה לדחוק קצת את המעקב הישראלי עליו. צריך לומר, כשאני משווה את הסיפור של היעלמותו של דף מהמשוואות הכוללות לזה של סינואר, סינואר הרבה יותר חשוב. אתה יודע מה, לא הרבה יותר חשוב, יותר חשוב. כי דף מאוד ממוקד יותר בעניינים, נקרא לזה צבאיים, טקטיים, ופחות בקומה אסטרטגית. ההיעלמות שלו מאוד תעזור לשיבוש תמונת הקרב והתפעול השוטף של המערכות הצבאיות של חמאס, וכמובן שגם הוא יעד מאוד מאוד משמעותי בהתנהלות של צה"ל.
כן, רק אני אגיד, אני לא יודע אם הוא המקור, אני זוכר את אבי דיכטר מתראיין ומספר שאם...
אבי דיכטר כפוליטיקאי, לא כראש שירות.
כן, אבל הוא היה ראש, זה אותו אדם פשוט.
כן, כן,
אבי דיכטר
כן,
הוא
כן.
פוליטיקאי שהיה...
כן, אבל
השבק...
זה, לפעמים הם משנים תפיסות האנשים האלה ברגע שהם עוברים ממקום למקום.
לא, אז רק, אני זוכר שהיה רעיון שלו והוא אמר שכשהוא סיים את תפקידו כראש השירות, אז מוחמד דף לא תפקד והוא היה נחה ומשותק חלקית. זו הייתה ההתבטאות של אבי דיכטר. יכול להיות
שעל
בסיסה התחיל, בסיס האמירה הזאת התחיל כל מיני...
שלא התברר כמו אצל סינואר שהוא עבר שיקום בבלינסון או משהו כזה.
כן, אגב, אני מזכיר לכם שכל התנועה הזאת הוקמה על ידי אדם נחה,
ובקושי תפקד. גם נכון.
והוא שינה את פני ההיסטוריה הפלסטינית.
כמו שאומרים אצלנו, יזהרו בבני עניים כממת את התורה. אז ההפך.
לגמרי.
מיכאל, תודה רבה.
תודה.
ביי.
להתראות.
חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
שלום לכם.
איך עוד אפשר לנסח את זה? המסלמה בצפון הולכת ומסלימה את עצמה כל הזמן עוד ועוד.
תראה, אני חושב שבסוף יש כאן איזושהי מלחמה שהתעצבה לפי רף מסוים, שאנחנו רואים אותו עולה כל פעם עוד טיפה, אבל נשאר ככה באיזשהו מקום ששני הצדדים יודעים להכיל אותו מבלי שהדבר הזה יוצא משליטה, לפחות כרגע, כאשר לכולנו ברור שבשלב מסוים יהיה צריך לקבל החלטות קשות, ובינתיים מנסים להתנהל, וזה באמת, זה באמת קשה, בעיקר בימים כאלה, לפני כמחצית השעה, בעצם בגלל חשש מירי נחסמו לתנועה כל הצירים שקרובים לגבול הצפון, וזה אומר שגם את המעט פעילות חיונית שכן נעשית בשטח הזה, בעיקר חקלאות, אז גם זה לא מתבצע כרגע, ושיש כנראה איזשהו חשש שיהיה ירי אולי אפילו לעבר מטרות אזרחיות. ואנחנו ראינו כבר הבוקר נפילות בשטחים פתוחים, באזור המורדות של רכס רמים בגליל העליון, גם איזושהי התראה בלילה על חשש מחדירת כלי טיס בלתי מאויש, וירוט שהיה, להבנתי, לא יורד כתבם בסופו של דבר באירוע הזה. ובסוף השבוע כמה אירועים נפגעים לצערנו, גם חייל צהל שנהרג ביום שישי כתוצאה מפגיעת רקטה באזור שטולה, סמל עמית עוד זיו, בן 19 מראש העין, עוד חייל נפצע באירוע הזה ומטופל בבית החולים רמב"ם בחיפה אתמול, חייל שנפצע נפגע מרסיסים של פצצת מרגמה באזור המזרחי יותר, סמוך למנרה, מצבו טוב, הוא מטופל בבית החולים זיו בצפת. וגם ראינו אתמול נפילה סמוך לאחת, שטח פתוח, אבל סמוך לאחת השכונות של שלומי, של אחת מהרקטות הכבדות שאנחנו רואים את חיזבאללה משתמש בהן מעת לעת, רקטות הבורקן. כאן במקרה זה גם נפילה, אולי אתם יכולים לראות את זה גם אצלכם, נפילה שתועדה בכמה מצלמות, ואפשר באמת להתרשם מעוצמת הפיצוץ ולהבין כמה הנשק הזה יכול להיות קטלני. כאן הייתה נפילה שלא גורמה לנפגעים ולנזק, אבל המצב גם יכול להיות אחר.
מה היה הסיפור סביב תמונת המצב עם מנרה?
מנרה, אנחנו מדברים על זה הרבה, בעצם אחד היישובים שמקבלים הכי הרבה ירי והכי הרבה פגיעות, נמצא קרוב מאוד לגבול, במקום שהוא אסטרטגי, ויש שם גם כוחות של צהל שמסתובבים באזור, וגם חיזבאללה יורד שם הרבה. כתוצאה מכך הרבה מאוד בתים נפגעו. פורסם איזשהו נתון שמדבר על מעל למחצית הבתים של היישוב, שהנתון הזה היה נכון באופן חלקי, כלומר אכן מספר מאוד גבוה, יותר ממחצית מהבתים נפגעו. בשלב מסוים, זאת אומרת, היה איזשהו פרסום שהבתים נהרסו כליל, זה לא נכון. חלקם באמת נפגעו בצורה קשה מאוד, ויהיה צריך ממש לבנות אותם מחדש.
לא, אבל אתה אומר כמחצית מהבתים בקיבוץ מנרה נפגעו? אתה אומר לא נהרסו, אבל כמחצית נפגעו?
לא כולם נהרסו, אבל כולם, כן, ספגו ירי.
נפגעו זה על סקאלה שמי נשבר חלון ועד קרס הבית.
לגמרי, כן. או בתים שבאמת נרסו כליל וצריך לבנות אותם מחדש, או פגיעות שהן הרבה יותר מינוריות, אבל כמחצית מהבתים ספגו איזושהי פגיעה, לפעמים זה פגיעה ישירה, ראינו גם טילי נונטט שממש יורים לעבר בתים במנרה, לפעמים זה פגיעות מהדף ולפעמים זה רסיסים, ומנרה זה באמת הדוגמה אולי הבולטת ביותר, כי שם מספר הבתים הוא הכי גבוה, אבל זה ממש לא הדוגמה היחידה, גם במטולה אנחנו יודעים, יש מספר גדול של בתים שנפגעו, ראינו ירי לרמות נפתלי בשבוע שעבר, פגיעה בשני מבנים שם, וגם באביבים, וגם בדובב, וצריך גם לקחת בחשבון שגם במקומות שחיזבאללה לא הצליח לפגוע בהם במבנים באופן ישיר, או לפגוע ליד מבנים, עצם העובדה שיש כל כך הרבה פעילות של כוחות צבא באזור הזה שהוא אזור מיושב, זה לכשעצמו יוצר הרבה מאוד הרס שיהיה צריך לשקם לאחר מכן.
חן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תמיר דואדי, מפקד כיתת הכוננות במנרה, שלום.
בוקר טוב.
אתה במנרה עכשיו?
אני בדרך למנרה.
בדרך מאיפה?
מהמלון שאשתי מפונה בו.
אה, כלומר מאיפה? אתם מהקיבוץ אבל, נכון?
נכון, נכון, כן. אני חבר מנרה, שאשתי פונתה למלון בטבריה.
תאר לנו את המצב בקיבוץ.
לתאר את מנרה, זה כרגע מוצב צבאי. כולם חיילים, אין תושבים. כולם נתפסו על המספר של ה-86, 85 דירות. אתם צריכים להבין, כשמדברים על מנרה, זה לא יישוב של בתים פרטיים, זה יישוב של בניינים. בכל בניין יש כמות משפחות, 8 דירות, 6 דירות, וזה רחוב שלם הדרומי שפונה ללבנון. כל הרחוב הזה הוא סגור בצו אלוף. כל הרחוב הזה הוא פגוע. זאת אומרת, שאומרים על מספר דירות פגועות, זאת אומרת, מספיק שנונטט אחד פוגע בחצר או בדירה בודדת באחד הבתים, זאת אומרת שהוא משליך אוטומטית על כל הדירות.
עזוב רגע אבל את הפרסום ההוא שהיה, בוא תאר לנו את המצב, כמו שהוא, כמו שאתה מכיר אותו מכל יום.
איך המקום נראה?
אז מה אתה שנגיד לך שהוא נראה? מנרה זה מנרה, הוא נראה כמוצב, יש עמדות שבנו הצבא, מחפורות, דירות פגועות, תסתכל מחוץ ליישוב על הדירות, תראה את כל הבניינים סדוקים ועם בלי חלונות ובלי טריסים, וחלק מהדירות צרופות, אתה תראה דירות שחורות, אתה תראה דירה פרטית שקרסה לגמרי על היסוד, אתה תראה שחדר אוכל, כל המטבח הופצץ מחמישה נונטטים. תקשיב, מנרה קיבלה ליישוב 25 נונטטים, אם זה פגיעות ישירות 9, וכל השאר בחצר שעשו נזק משני לכל הבניינים, לחלק גדול מהבניינים.
מה אתה עושה ביום יום? איך נראה את השגרה שלך?
אנחנו קמים בבוקר, מסובבים ביישוב, שומרים גם על היישוב, בקטע של הצבא, שלא יהיה נזקים, שלא ייכנסו למקומות שלא צריכים. וזהו, זה התפקיד שלנו, לשמור על היישוב. מטרה שלנו לשמור על היישוב שלא יהיו אובר נזקים. וזה הנוכחות שלנו שם. להיות גם שטחנים של הצבא, הם לא מכירים כל דבר, כל נגיעה, איפה, מאיפה נכנסים, מאיפה כדאי להיכנס. אז אנחנו גם עוזרים להם בנתון הזה.
החיזבאללה כמה רחוק נמצא מכם?
תיאת רגל.
ברמה שאתה רואה אותם בעין?
ברור, מה? אני עושה הליכה על המערכת, הוא מדבר איתי מהגדר, מעבר לכביש.
מדבר איתך?
כן, צועק, מקלל, כן.
שמעת, חשבתי שיש איזה חילופי דברים עניינים.
לא, לא, לא. שם אותן לשלום.
לא, לא.
מה יהיה כשאתה מסתכל קדימה כמה חודשים?
אני מקבל את טוב, מה אני אגיד לך? מה, אני לא נביא?
מה אומרים לכם בצבא?
שום דבר. כמו שאתה יודע, גם אני יודע. אני מקווה שבאמת יעשו את מה שצריך לעשות, ויטפלו בנושא כדי שמנרה פרחה בשנים האחרונות. באו הרבה צעירים, בנייה, הרחבה, בתי ילדים שלא היו לנו, לא היה לנו 10 שנים בתי ילדים, פתאום יש 3, 4, 5, וזה כיף ככה לראות ילדים רצים על המדרכות, וכרגע אין את זה, ואנחנו מקווים שזה יחזור, ואנשים לא ירצו לעזוב.
באיזו סיטואציה אתה רואה את מנרה חוזרת לפרוח? כלומר, מה צריך לקרות עכשיו?
שיעיפו לנו את חיזבאללה מהגדר.
שמה? תגיד עוד פעם?
שיעיפו לנו את חיזבאללה מהגדר, שנוכל להיות שתתים במנרה, לחיות כמו שצריך.
כלומר, רק אחרי איזשהו סבב מלחמתי אז יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו.
אני לא יודע, אני לא בצבא. מה שהם יחליטו, רק שאנחנו רוצים את השקט שלנו, לחזור למטעים, לחזור לגדל בלולים. אני לולן, אני יש לי חוות לולים על הקו. אני לא מגדל כבר חודשיים.
מה קורה עם העופות?
אין לי עופות, מזלי סיימתי בחמישי לאוקטובר.
אז לא הבאת חדשים.
ולא הבאתי, אחתרתי את זה. זהו.
אולי אסף נקבע עם תמיר להיות איתו קצת בקשר מדי פעם, לראות מה קורה. בסדר מבחינתך, תמיר?
אין בעיה, הכל בסדר.
אנחנו נהיה בקשר, תהיה חזק.
יאללה, תודה לך.
ביי, להתראות.
ביי.
ענבל רון, שלום.
בוקר טוב, כמה שאפשר.
מנכלית רשת דרור בתי חינוך, כמה מילים על רשת דרור בתי חינוך?
רשת חינוכית שפועלת בכל הארץ, אנחנו מובילים ומובילות את הפדגוגיה החברתית. יש לנו בתי ספר חברתיים, גני ילדים, בעצם בכל הארץ פועלים בשגרה.
ומה עושה מאז 7 באוקטובר?
אז אני, הסיפור של 7 באוקטובר בעצם התחיל אצלי כשאחותי ספונה בממד בבארי, אחותי הצעירה, עם שני ילדים קטנים ובן זוגה, ואני חרדה לגורלה, ובשש בבוקר מתחילה את הדרך לים המלח, להביא לה בגדים לילדים ומה שצריך. אני נמצאת שם 24 שעות ורואה בעצם שמצבם של המבוגרים הוא חמור ביותר, כמו שאפשר להבין, אבל הם לא מתפנים לרגע לעכל את מה שקרה להם. ובגלל שבאזרחות, ביומיום, אני עוסקת בחינוך, כבר שנים רבות, אני מבינה שבעצם כדי שהמבוגרים יתפנו לעכל את מה שעבר להם, הילדים צריכים מסגרת. והם צריכים מסגרת עם דמות קבועה, שההורים ירגישו ביטחון שהם יכולים לשים את הילדים. בעצם צריכים גני ילדים. פניתי לקיבוץ ברי, להנהגה שהתהוותה שם. ושאלתי האם הם צריכים עזרה, האם הם רוצים שנקים להם גני ילדים. ואני מזכירה, מדובר ב-24 שעות אחרי האסון הנורא. והם אמרו כן, אבל בעצם הגננות לא איתנו. אנחנו צריכים 14 גננות. אמרתי להם במין, נגיד, סוג של זכיחות. אין בעיה, אנחנו נקים גני ילדים, נביא 14 גננות, ולשמחתי הרבה, באמת הצלחנו לעשות מבצע, ותוך 72 שעות עמדו שם גני ילדים באוהלים עם גננות וגננים שהגיעו גם מדרור ישראל, שזו התנועה שאני...
את אומרת, הקמנו שם, שוב רק תסבירי...
במלון דוד, בעצם רכשנו אוהלים, ציוד, בעזרת המון חברות וחברים. מה שלי היה חשוב, וזה דבר שהוא עד עכשיו מאוד חשוב, זה קביעות של הדמויות החינוכיות. זאת אומרת, ושלא יהיו בהתנדבות. אתם יודעים, הרבה פעמים אנשי חינוך, הציפייה הם גם כן. ביומיום, שהם יעבדו חצי בהתנדבות או לגמרי בהתנדבות. ולי היה ברור מההתחלה שכדי שמערכת החינוך תהיה ראויה ומגיעה לאותם הורים ולאותם ילדים וילדות, צריך אנשי חינוך הטובים ביותר שיבואו, אני אומרת, זה היה בין נס לבין זה שבאמת במדינה שלנו יש כל כך הרבה נשות ואנשי חינוך מדהימים, ששוב אני אגיד, חלקם מדרור ישראל, אבל גם חלקם, רובם באו באמת מכל הארץ והתפנו לחודש שהפך להיות כבר חודשים ארוכים, להיות עם הילדים והילדות.
אם בא לי שאלה, ואולי סליחה על התמימות, אולי זה כבר לא רלוונטי לשאול שאלה כזאת אחרי ישיבה באוקטובר, אבל זה לא התפקיד של המדינה לחנך את ילדי בערי?
אז מדובר, קודם כל אני אגיד, לא מדובר רק בילדי בערי, לאחר מכן גם הקמנו יחד עם חמל אזרחי ועם ארגון ישראל, גני ילדים נוספים לילדי סבירות ובצפון ובתי ספר, ואני אגיד, אין ספק מבחינתי, גם בשגרה וגם בחירום, זה התפקיד של המדינה. והמדינה גם נכנסה, משרד החינוך נכנס, אנחנו עשינו, אתם יודעים, אתם מדברים עם שר החינוך ועם אנשים נוספים, והיה פה הלם כללי של המערכות. להלם הזה אנחנו התעשתנו יותר מהר והצבנו את מערכת החינוך ומשרד החינוך הצטרף. אני לא הייתי מצליחה לממן לבד כעמותה קטנה יחסית מושכורות לנשות ואנשי חינוך, כיוון שהתעקשתי על זה שיעבדו בשכר לאורך זמן. אז כן, משרד החינוך יש קשיים וראיתם גם בכתבות, זה לוקח זמן עד שהמערכת גם עכשיו משלמת, אבל אין ספק שיש רצון של משרד החינוך לקחת את את החינוך לידיו בחזרה.
האתגר בהקמת בית ספר כזה, זה אתגר שהוא, תיארת קודם כל לוגיסטיקה, אבל האתגר הגדול הוא בטח לא הלוגיסטיקה, אלא העבודה עצמה, החינוך, העבודה החינוכית, שאני מבין שבזה את מתמחה, ולא בעניינים לוגיסטיים של הקמת בית ספר.
אני הייתי מומחית גם בהקמת אוהלים, למה אתה ככה?
זה נכון.
זה הדבר, באמת, ההכשרה היא המרכז פה. מדובר בהכשרה בחירום. אף אחד במדינה לא התנסה בזה עד כה. אני חושבת שמהר מאוד הצלחנו לעשות מערך של הכשרה, מצד אחד מהירה, מצד שני מעמיקה. יש המון מה ללמוד מהימים האלו. מדובר בילדים וילדות ובני נוער שחוו טראומה עצומה, להקים עבורה מסגרת, לא לוגיסטית, להקים מסגרת עם עומק חינוכי, עם יכולת להכיל את מה שעבר עליהם, ומצד שני, לשדר, כן, יש פה, נקרא לזה חזית חינוכית, נשות ואנשי חינוך שיודעים מה הם עושים, יודעים למה הם באים, ונותנים להם את השגרה, בעצם נותנים להם את הכוח להתמודד עם היומיום. אני חושבת שזה הדבר שהכי חשוב בחינוך, זה לשדר שיש תקווה. ומסגרות חינוכיות הן לא בייביסיטר, הן לא משהו שהוא הראי, הוא משהו שהוא קבוע, וזה הדבר שבעיניי לפחות הוא החשוב ביותר.
עם בעל רון, מנכלית רשת דרור בתי חינוך, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
לא להירדם על ההגה בבקשה. טוב, משרד התחבורה ממליץ לא להשמיע את השיר הזה יותר מדי זמן. דוקטור חזי אמיור, רוצה אוסף ישראל בספרי הלאומית, שלום.
בוקר טוב, חברים, העיקר שנכנסים לאווירה.
כן.
כן. טוב, באמת, אני חושב שאין מי שלא שר את השיר הזה הרבה פעמים בחיים. באינספור וריאציות, אגב, אני לפחות מצאתי את עצמי ממציא בתים.
ברור.
וכמובן, גם נרדמנו תוך כדי. אז היום אני רוצה לעודד אתכם.
זה זאת שאמרתי קטנתי בשום שלב.
אבל, נכון, בסוף הילד נרדם, אבל...
אבל ממש בסוף.
ממש בסוף, אחרינו, כן. השיר הזה הוא פשוט יצירה קלאסית, לא פחות מזה. זה שיר שנגנו אותו בקונצרטים. ואני רוצה לשאול היום איך שיר ערס מגיע למעמד כזה שכולם שרים אותו כל לילה ליד הילדים, והוא באמת מגיע למצב של יצירה קלאסית כזאת. אז קודם כל המילים. את המילים כתב אחד מגדולי המורים העבריים, עוד בפולין, אחר כך בתל אביב, יחיאל אלפרין. קשה לי לספור את שירי הילדים שהיו מבוצצים על המילת קסם הזאת, נומי או נומה לבן, גם לפני השיר הזה וגם אחרי השיר הזה, שזה פשוט מתחיל מיד עם חידוש העברית, והורים רוצים להשכיב את הילדים, זה צורך הכי בסיסי שיש בעולם, ויש שפה שקמה לתחייה, ואז תצים שירי ילדים עם המילה הזאת נומי. אבל השיר הזה היה חלק מהמאמץ הגדול להכשיר את הגננות ואת המורים, וגם כמובן את ההורים, ביישוב החדש כאן בארץ. המילים מייצגות את האידאל של ארץ ישראל, כמובן, אבא עובד קשה, מהבוקר עד הערב, בקרם, בית אחר הוא עובד בפרדס, בית אחר בשדה. אני אגב הייתי שואל את עצמי באין ספור הלילות שהייתי שר בעצמי את השיר הזה, הרי אבא יוצא בבוקר והוא חוזר בערב, לפי כל השיר, אז למה אימא היא זאת שמשכיבה את הילדה? למה היא שרה עליי את השיר?
אתה אומר, יחזור מהפרדס אדוני וישכיב את הילדה לישון.
כן.
הפרדס הוא לא תירוץ.
שאלה פילוסופית לרגע מבחן, כשאתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא. אבל העיקר כאן הוא דווקא הלחן שכתב אותו יואל אנגל. יואל אנגל היה מוזיקולוג שמשימת חייו הייתה להחיות את הזמר העממי היהודי הישן, וגם לחדש אותו בלחנים חדשים. ואת השיר הזה פרסם יחיאל אלפרין אחרי שיואל אנגל פתאום נפטר. היו חוברות שהוא קרא להם בקרם זווית. זה היה מפעל שהם התחילו ביחד לפני כמעט 100 שנים, שהמטרה המוצרת שלו הייתה ליצור מקבץ קורפוס של שירי ילדים יהודיים, כן, אבל מודרניים לגיל הרך, גם המילים וגם הלחן. אנשים בזמנו שמרו את נומי נומי מהרגע שהוא יצא לאור, הרגישו, הנה גם לנו יש שירי ארץ שהם שלנו, כן, לא רק שירים של תרבויות אחרות מתורגמים, וגם לא רק שירים רק של העולם היהודי הישן, אלא משהו ארץ ישראלי חדש. ולכן הזה, השיר הזה קיבל מעמד של יצירה כל כך מיוחדת, כמו שאמרתי, נגנו אותו בקונצרטים, ולא רק זה, שרו אותו בציבור במקומות הכי מכובדים שיש. למשל, בורגנים במסיבות עונג שבת של ביאליק באוהל שם בתל אביב, אבל גם חלוצים רווקים בלי ילדים, ששרו אותו בדבקות מסביב למדורה. יש עדויות על זה. אגב, ביאליק, בעצרת הגדולה לזכרו בוורשה מיד אחרי שהוא נפטר, היה שם רפרטואר מוזיקלי די עשיר, גם כמובן של שירים שלו. ובין השירים הלאומיים שהיו בסוף, השיר האחרון לפני התקווה, זה נומי נומי, תארו לעצמכם, כולם יושבים ושרים נומי נומי, זה השיר הכי ארץ ישראלי שיש. זהו, אז שיהיה כולנו לילה טוב ושקט, ושאבא...
להתעורר, חברים, להתעורר, להתעורר.
כן, כן, שאבא יחזור הביתה בשלום.
עזרת השם. חזי, תודה.
להתראות.
טוב. לא, לא, אבל בואו נשים את האות שלנו לסיום, כי אנחנו צריכים את המאזינים שלנו ירים לקראת...
וופ.
קרן נויבך נכנסת, אנחנו לא יכולים לתת למאזינים ישנים.
זה לא הגון. קרן נרדמה פה בקונטרול.
שמישהו יעיר את קרן ויגיד לה שהמשמרת שלה מתחילה. שי פרלמוטר ערך, נדב רוזנצוויג הפיק, אמיר שמואל לביצוע הטכני. אפשר להמשיך לשלוח לנו הודעות קוליות אם אתם חיילים שנמצאים בחזית.
נשמיע אותם מחר.
או אי שם, 050-693-7701, הודעות קוליות בוואטסאפ, 050-693-7701. קלמן, תודה רבה.
תודה גם לך, אסף, להתראות.